הגענו לדף צדי עמוד ב' 11 שורות מלמטה, למדנו במשנה, גיד אנשי נוהג בירך של ימין ובירך של שמאל. אומרת כבר מתנית למשנה שלנו, לא כרבי יהודה, דתניא רבי יהודה אומר, אין לו נוהג אלא באחת, והדעת מכרת את של ימין. כלומר, איסור גיד אנשי נוהג רק בגיד אחת, גיד של אחת מהירכיים, והדעת מכרת שהתורה אסרה את של ימין. שואלת הגמרא, איבה אלו, מה כמו לדעת מכרת? מי שפשיט עליה לרבי יהודה, ומהי דעת מכרת דעת תורה? האם ודאי לו לרבי יהודה שמדובר פה על ירך ימין, ומה הכוונה דעת מכרת? הכוונה, מתוך דברי התורה למדנו שאכן בוודאות מדובר על ימין. או דין מה מסו, ספוק המספק לה, או רבי יהודה יסתפק בזה, איזה גידו אסור? ומהי הדעת מכרת? מה כמו לדעת מכרת? דעת נוטה. סביר להניח, ההיגיון אומר שמדובר פה על ימני, אבל דבר לא מוחלט. תשמע, מנסים להעביר ראייה ממסכת פסחים במשנה. שם נאמר, העצמות והגידים והנותר יישרפו ל-16. העצמות והגידים של קורבן הפסח והבשר שנותר מהקורבן יישרפו ב-16 בניסן. ואבי למה שאלנו על זה? הנגידי מה אביתהו, למה מזכים פה את הגידים? אם דבר פה לגידי בשר שרואים לאכילה, החלינו שיאכלו אותם בליל פסח. אי דיאטו, אם דבר שבאמת היו צריכים לאכל, אלא שנותרו לאחר אכילת אב, היינו נותר, זה בדיוק נותר שהזכרנו שם. אלא גידי צוואר, תאמר שדובר פה על גידי צוואר שקשים שלא רגילים לאכול אותם, אילה בשר נינו, אם הם לא נחשבים בשר שראוי לאכיל על השדינו, שיזרוק אותם, למה צריך לסוף אותם? אמר רב חיסדא, ביישוב לשאלה, לא נצריך אלא לגיד אנשי, ואליבא דרבי יהודה שאמר, אין לו נוהג אלא באחת, כלומר, לפי רבי יהודה, מראש עומדים גידי אנשי ששתי ירחן, וישרף ל-16. אומרת הגמרא, אמר דבי שלמה ספוקי מספקי שפי, אם אתה אומר שרבי יהודה רק יסתפק איזה גידה אסור, אז יפה. יש להסתפק בכל אחד מהגידים, שמה זה הגיד שהראוי לאכילה ונעשה נותר, לכן צריך לסרוף את שניהם. אבל מי אמרת, מי אפשר פשיט עלי, ברור היה לרבי יהודה, שנובל ירח ימין, דתר הליך לדיסור לישדי, שאוכלו את הגיד המותר, כלומר ירח שמאל לפי רבי יהודה, ואת הגיד האסור שירח ימין יזרוק. כלומר, אלא ודאי שרבי יהודה מסתפק. אמר ויקה ברוך הנינה, אין פה ראיה. לעולם אם אנחנו מפשיט עלי, אפשר להגיד שבאמת היה לרבי יהודה ברור. אלא מה? באמת במקים רגילים הגיד השמאלים נאחד והימני נזרק, כאן זה שונה. ואחר מה יסקינן? שהוקרו לבסוף נתערבו, מתחילה הוקרו שני הגידים, ובסוף התערבו זה בזה, עכשיו לא ידוע איזה הימני ואיזה השמאלי, הגיד השמאלי שראוי לאכילה נעשה נותר, כי עכשיו התערבבו זה בזה ולא ברור מה זה מה, מכיוון שלא ידוע מה זה מה, לכן שניהם טיעונים ספק. אפשר להביא הסברים אחרים למשנה בפסחים, רבה שאמר לא נצריך אלא לשמנו של הגיד. המשנה הזכיר דגיד בשביל שמנו של נגיד איתן שמנו מותר, ישראל קדושים נהגו בו איסור, באמת שמנו של נגיד אנשי מותר מהתורה, ישראל קדושים נהגו בו, יחיקו את עצמם איסור תורה ונהגו בו איסור. אז השומן הזה עומד ודאי להשתייר בגלל המנהג, לכן נעשה נותר ותאום צריפה, לכן הזכירו תגיד, והרבין אמר אפשר להגיד לא נצריך אלא למה שאמר רבי דאמר שמואל, דאמר רבי דאמר שמואל, שני גידין הן פנימי סמוך לעצם, הוא אסור וחייבים למלכות, זה הגיד אנשי שאסור מהתורה, זה הגיד הפנימי, והחיצון הסמוך לבשר אסור ואין חייבים לב. יש גיד חיצון שאסור מדרבנן. הגיד החיצון עומד בוודאי להשתייר, כי בגלל איסור דרבנן לא אוכלים אותו. לכן נעשה נותר וטעון צריפה, וזה מכיוון שהוא מותר מאכילה מהתורה. וזה הכוונה שבגידים במשנה ופסחים. אז אם ככה לא הבאנו עדיין ראיה, מה הכוונת רבי יהודה? האם לא הבאנו ראיה מוכחת, האם הכוונה מי שפשיט עלי, וזה ברור לו הדבר, זה מוודאי, או מספוקי מספקלי. הגמרא מנסה להביא ראיה אחרת. ממשנה בעוד כמה דפים, בדף צדי וו, לגבי מי שאוכל משני הגידים של הבהמה, תשמע נאמר, אכל מזה ומזה, אכל כזית, אכל מזה כזית ומזה כזית, סופג 80, לפי תנא קמא, הוא עשה פה שני איסורים, לכן סופג 80 מלכות, רבי יהודה אומר, אין הוא סופג אלא 40, הכוונה מזה ומזה הוא אכל בעצם בגיד שבירכה הימנית, בגיד שבירכה השמאלית, לפי רבי יהודה, רק 40, מי אמרת בשלב שפשיטה להם, אתה אומר שאכן, רבי יהודה ודאי לא, שום דווקא ירחם מן שפיר, לכן הוא אמר רק 40, כי הרי אפשר להתרות פה בוודאות לפני שיוכל, תגיד הימני, יש פה התרת ודאי. אם אתה ספוק כמספק, אין פה התרת ודאי, יש פה התרת ספק, אבל להתרת ספק. ושמיין לרבי יהודה שמע התרת ספק, לא שמע התרת, דתניא למדנו, בני האדם שיש ספק, מי מבין שני אנשים הוא אביו, היקה את זה וחזר והיקה את זה, כילל את זה וחזר וכילל את זה, היקה את שניהם בבת אחת, או שכילל שניהם בבת אחת חייב מיטה לפי תנא קמא. רבי יהודה אומר, אם היקה או כילל שניהם בבת אחת חייב, כי אופן זה ודאי, התרו בו התרה ודאית, כי זה היה בבת אחת, אבל אם יקאו את כילל אותם זה אחר זה פטור, כי התרה שהתרו בו לפני מעשה עבירה הייתה התרה ספק, כי לא ברור באמת מי מהם אביו. אז למדנו שהתרה ספק לפי רבי יהודה לא נחשב התרה. אומרת, מה הייתה מה סבר להקיד דן את רבי יהודה? באמת התנא הזה סובר כסבר האחר בדעת רבי יהודה, שאמר התרה ספק שמה התרה. יש אומרים בדעת רבי יהודה שהתרה ספק שמה התרה. תניא, נאמר ביין אכילת קורבן פסח בליל 15 בניסן, לא תתירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו, באש תשרופו, בא כתוב ליתן, עשה אחר לא תעשה, עשה ששריפת הנותר, אחר מצד לא תעשה שאיסור הותרת הבשר, לומר שאין לוקים עליו, דבר רבי יהודה, לא לוקים על איסור הותרת הבשר, לפי רבי יהודה, רבי יעקב, לא מן השם הוא זה, אלא משום דב לב שאין בו מעשה, הסיבה שלא לוקים עליו, כי זה לב שאין בו מעשה, וכל לב שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. עכשיו משמע מהברית הזו בדבר רבי יהודה, שאם לא היה, אם הפסוק לא היה נותן עשה אחר עליו, היו לוקים על האיסור של הותרת בשר. הרי הותרת בשר אי אפשר לתרות על וזה התרת ספק, כי אתה לא יודע בפועל אם יאכל או לא, אלא התרת, יש אומרים בדעת רבי יהודה שהתרת ספק שמה התרה. ועכשיו הגמרא מביאה ראיה נוספת, מוכח, אתה שמע ברייתא, אכל שני גידין משתי יריחות, משתי בהמות נפרדות, סופג 80, סופג 80, זו דעת תנא קמא. רבי דומה, אין הוא סופג אלא 40. עכשיו, מדי כמה משתי יריחות, משתי בהמות, מזה שהתנא, הוא צריך להגיד שהגידים הם משתי יריחות, שבאו משתי בהמות, פשיט את התרווה, הוא לאיסורה, ברור שנובע פה ששני הגידים האסורים, שניהם באים מהצד שבו נמצא הגיד האסור. ודרבי די צריך, התנא הוא צריך למכות, כזה דווקא בשביל רבי יהודה. לפי רבי יהודה, האפשרות היחידה ששני הגידים יהיו אסורים, זה במקרה שהם באים משתי בהמות נפרדות. כי לפי תנא קמא, שניהם אסורים, גם ירך ימין וגם ירך שמאל. אז אם רבי דומה סופק איזה גיד האסור, לא היה מחייב כלל, אתה אוכל שני גידים מאותו צד, כי ייתכן ששניהם מותרים. מכיוון שבכל זאת רבי דה מחייב מלכות, שמענה מפשט פשיטה לכן ברור, שלרבי דה היה ברור לו, היה ודאי לו שהגיד הימני הוא הגיד האסור, ודובר פה אדם שאכל שני גידים ימנים, לכן חייב אותו רבי דה מלכות. אומרת הגמרא, אכן שמע מינה. עכשיו שואלת הגמרא, אם כך, אז אמרו סופג רק את 40 לפי רבי יהודה, היא פשיטה למאי סופג 40 ליקי ותו לא, ליקי 80, הוא עבר פה שתי עבירות. אלא אומרת גמרא אחר מה הסכן כי גודל איבו כזית. אין בכל אחד מהגידים שיעור כזית, רק בצירוף שניהם שיעור כזית. לכן מחייב אותו רק 40 מלכות, כי בגלל שיעור כזית. תניא, אכלו ואין בו כזית חייב, רבי דה אומר, עד שיהיה בו כזית. אם ככה בראנו שרבי דה אומר ודאות שהגיד שעשרה התורה הוא גיד הימני. מה המקור לכך? ותאמה מאי, אמרה ואמר קרא, על כן לא יוכלו בני ישראל להגיד אנשי אשר על כף הירך. מה שנאמר הירך בהידיעה, כוונה מיומנת שבירך, הירך החשובה יותר. שזה בדרך כלל ירך הימני. ורבלן, מה הם מסבירים? את זה, ההוא, הירך, דפשת איסור בכל הירך. הכוונה, התורה עשרה דווקא תגיד שאיסורו מתפשט בכל הירך, מתחילתו ועד סופו. כלומר, הגיד הפנימי הארוך לבוקי, זה בא למעט את הגיד החיצון הקצר, שהתורה לא עשרה אותה. למדנו לפני כן שחכמים עשו אותו. ורבי שמעון לוי אמר, אמר קל, למד בהאבקו אמו, בהאבקו, זה צורה אחרת כמו בהיחבקו. שהאופן שבו נלחם המלאך ביעקב, כאדם שחובק את חברו, וידו הימנית, המקיפה את גבו ומותניו של חברו מגעת לכף ימינו של חברו מאחור. אז לכן מכאן אפשר ללמוד שזה ימין. הסבר אחר כזה רבי שמואל בר נחמן אמר כעובד כוכבית מעלו המלאך. כלומר נעמד יעקב לשמאל המלאך. דם אמר ישראל שנתפל לו. ישראל שנתפל התהווה עם עובד כוכבים בדרך שמולכים באותו כיוון. וידוע שעובדי כוכבים חשבים על רצח. תופלו לימינו. היהודי צריך לדאוג לכך שעובד כוכבים יהיה תמיד לימינו. כך שמצא עובד כוכבים להורגו, ישלח היהודית ידוע ימינו ויוחז בו. אז גם כאן אותו דבר, עשה יעקב כך כדי שיהיה מזומן לאחוז אותו אם יקום עליו. לכן כשנגע המלאך בכף יריחו של יעקב, בכף יריח הימנית הוא נגע. כי הייתה זו שקרובה אליו. ורב שמואל בר אחא קמא דרב פאפא, משמי דרב אבא אולא אמר, כתלמיד חכם נדמה לו, לא כעובד כוכבים. לכן חלק לו יעקב כבוד, כאילו הוא רבו. דם אמר, המלאך לימין רבו הרי זה בו. ורבנן מה החכמי יגידו על זה? מאחורי עטה ונשיה בתרווה. באמת מה שקרה, איך היכה המלאך את יעקב לפי דעתם, שהם אומרים גם, גם גיד אנשי הימין וגם השמאל שני מסורים. הם אומרים שהמלאך בא מאחוריו שיעקב נגע בשתי יריחיו ושני הגידים בעצם זזו ממקומם. ורבנן, היי באבקו אמו מה ידרשו? ממן דורשים באבקו אמו? ניבא אלה לקידך דרבי שומע לוי, דאמר רבי שומע לוי, באבקו אמו באמת שאלו אבק מרגלותם עד כיסא הכבוד. כתיבה אחת באבקו אמו, כתיבה אתם, בנחום, וענן אבק רגלה באבקו, זה לא משון חיבוק, המשון אבק. ואמר רבי שמעון לוי, למה נקרא שמו גיד אנשי שנשה ממקומו ועלה, קפץ ממקומו ועלה, וכן הוא אומר, נשתה גבורתם, היו לנשים, קפצה והסתלקה גבורתם, והיו לנשים, נעשו חלשים כנשים. אמר רבי יוסי בר חנינא, מה דכתיב, דבר שלח ביעקב נפל בישראל, דבר שלח ביעקב זה גיד אנשי, הדבר שנשלח בגופו של יעקב עצמו, שנקעה יריחו ונפל בישראל, שפשט איסור בכל ישראל, כל ישראל אסורים בגיד אנשי. ואמר רבי יוסי בר חנינא, מאי דכתיב, ותבוח טבח ואכן, ותבוח טבח פרה להן בית השחיטה, ואכן תול גיד אנשי בפניהן. כלומר, כשאמר יוסף, לאשר על ביתו תבוח טבח, הוא ציווה גלה בפניהם את מקום השחיטה בצוואר הבהמה, שיראו שהשחיטה כשרה, ואכן, כיוון שיכין את הבשר באופן שיראו שהוא כשר, כלומר תול גיד הנשה בפניהם, תוריד את גיד הנשה, שידעו שהם יכולים לאכול. כמאן דאמר גיד הנשה נאסר לבני נוח, לפי זה כמובן, גיד הנשה נאסר לבני נוח, הדרשה זו נאמרת לפי גיד הנשה נאסר לבני יעקב, כי הם היו נחשבים בני נוח לפני מתן תורה. ויבטר יעקב לבדו ויאבק ישימו עד עלות השחר. איך קרה שיעקב נשתער לבדו? אמר בי אלעזר, נשתער על פחים קטנים, על כלים קטנים. כשהביא יעקב את כל אשר לו, את הנחה, לא הביא אלא את עיקר רכוש, עדיין היו כלים קטנים שמאחור. לצורך כלים הוא חזר יעקב לעבר השני של הנחל ונותר שם לבדו. מכאן הצדיקים שחווים עליהם ממונם יותר מגופם, דואגים לכל ממונם. וכל כך למה? לפי שאין פושטים בידיהם בגזל. למה חשוב להם ממונם? הם לא רוצים חס ושלום להגיע לגזל, לכן חשוב להם ממונם. ויאבק איש עמו עד עלות השחר, אמר ביצחק, מכאן לתלמיד חכם שלא יצא יחידי בלילה, שם יותקף, לא יוכל להגן על עצמו. יעקב נשאר יחידי בלילה והוזק על ידי המלאך. רבי אבא בר כהנא אמר, מאחר לומדים מכאן, הנה הוא זורד גורן הסעורים הלילה וכו'. כלומר, אומרת נעמי לרות, שוודאי בועז הוא זורד גורן הסעורים, וישאר בעצם, יישאר שם ללון בגורן, ולא יצא יחידי בלילה לחזור לביתו. רבי בר אמר, מאחר, פרשת העקדה, וישכים לאברהם בבוקר, והחבוש וכו', אברהם יצא על מקום העקדה דווקא בבוקר, לא לפני כן, כדי לא ללכת בלילה. והרבנן אמר, מאחר, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום וכו'. יעקב אמר לי יוסף, לך נראה, משהו שלח אותו דווקא ביום, כשאדם יכול לראות, לך נראה ולא בלילה. עוד מקור, רב אמר, מאחר, אחרי שנאבק יעקב במלאך, אומר, ויזרח לו השמש, כאשר עבר פנואל, אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל ורבי יהושע, בהתליז של אמאום, שלחו לקח בהמה למשתה בנו, שרבן גמליאל כתיב, ויזרח לו השמש. וכי שמש לא לבד זרחה, אבל לא כל העולם זרחה, לא רק עבורו. אמר רבי יצחק, שמש הבאה בעבורו, זרחה בעבורו, שהשמש ששקע בעבורו לפני זמן בבית אל, עכשיו זרחה בעבורו, קודם זנה בפנואל. דכתיב, ויצא יעקב מבאר שבע, והיה להן חרן, וכתיב, ויפגע במקום ההוא וכולי. המקום הנזכר פסוק, הוא המקום היוצא שבו יעקב ראה בחלומות מראה הסולם וכולי. הפסוקים לכאורה סותרים את עצמם. הפסוק הראשון, יעקב הלך לחרן, שהוא מחוץ לגבולות ארץ ישראל. איך יכול הפסוק הבא לומר שיעקב לן באותו לילה בבית אל? אלא כמעט על החרן אמר, אפשר עברתי על מקום שהתפלו אבותיי ואני לא התפללתי, כך קד יאיב דעתי למדר, מיד כשנתן יעקב דעתו לשוב לארץ ישראל, נעשה נס, קפצה לערה, התקצרה לו דרך, מיד ויפגע במקום, הגיע לבית אל והתפלל שם. קד צה לבעלי מידה, כשסיים להתפלל, ביקש לחזור לחרן, אמר הקדוש ברוך הוא, צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא נינה, זה מקום בית מלוני כביכול, מקום שיהיה בית המקדש, אז ייתכן שיעזוב פה בלי ללון בלילה, ודאי שלא, מיד נעשה נס, בא השמש, השמש שקע לפני זמניו, לכן הוכרח יעקב ללון שם. בכל מקרה רואים שמזה ששקע השמש, אז לא יצא יעקב לדרכו, אז זה המקור לכך שעשו את המחרם לצאת יחידי בלילה. מכיוון הגמרא פה דרשה את הפסוק איך בא יעקב לבית אל, אז הגמרא פה מפרשת המשך הפסוקים. כתוב כתיב, ויקח מאבני המקום ויעשה מראה שותיו, מש מניח את האבנים סביב לראש לשמירה וכו'. הוא כתיב, ויקח את האבן, אבן אחת בלבד, אמר ביצחק, באמת שהתקפצו כל אותם אבנים למקום אחד, וכל אחד ואחד עומד, עלה יניח צדיק זה ראשו, טענה בברית הנסה נס, וכולם נבלעו באחד, לכן כשקיץ יעקב משנתו, היה שם רק אבן אחת. והיה חלום ונה סולם מוצא וארצה, וראשו מגיע השמיים, ונה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, טענה כמה רוחבו של סולם, 8,000 פרסאות הכתיב, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, עולים שניים ויורדים שניים, לשון רבים, שני מלאכים ירדו בסולם ושני מלאכים עלו, כי בגעו בעד הידד, אהבו לו ארבעה, כשבגשו אז היו ארבעה, הוא כתיב במלאך, במלאך כתוב, וגבייתו כתרשיש, וגמיר לתרשיש, 3,000 פרסא אבו, הגופו כמו תרשיש, כמו ים תרשיש, מסורת שים תרשיש הוא 2,000, אז כך הגענו ל-8,000 פרסאות. תנה עולים ומסתכלים בדיוקנו של מעלה, בדיוקנו של יעקב למעלה, ויורדים ומסתכלים בדיוקנו של מטה, באו לסכוני, מיד והנה השם ניצב עליו וכולם, מלאכים ביקשו לפגוע ביעקב, כינאו בו, לכן כתוב, הנה השם ניצב עליו, לשמור אותו מהמלאכים. אמר בשיר מלאכי שמלא מקרא, כתוב, אי אפשר לאומרו, כדם שמניף על בנו להגן עליו, אם לא היה כתוב לפירוש, אי אפשר לאומר אותו. משמע שהפסוק, שהשם ניצב ליעקב, כאילו אדם, כמו אדם שמניף ומניפה על בנו להגן עליו מהשרב. והיום השם ליעקב, הנה השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ שאתה שוכב עליה לך אתננו לזרעך, מהי רבותי, מה גדולה של ההבטחה הזו, ייתכן שהשם הבטיח ליעקב רק את 400 שעליהם שכב, הארץ שאתה שוכב עליה וכולי, מה הדבר הענק הזה? כביכול, זה לא כזה גדול. אמר רבי יצחק, באמת שקיפלה הקדוש ברוך הוא לכל ארץ ישראל וניחה תחת יעקב, אבינו לרמוז לו שהארץ כולה נוכל להיכבש לבניו כמו 400. הגמרא פה חוזרת לה במאבק של יעקב עם המלאך, ויאמר המלאך ליעקב, שלחני כי עלה השחר. אמר לו יעקב, למה אתה חייב למהר ללכת וכולי, גנב אתה, או קוביוסטוס, גונב לבשות אתה, שמתיירא מן השחר, שאנשים יראו אותך, יתפסו אותך, השלטונות? אמר לו, אני לא בן אדם, מלאך אני, מיום שנבראתי לא הגיע זמני לומר שירה עד עכשיו, עלה לחזור למקומי, לומר שירה עם עלות השחר. מסייל רב חנן למרב, דאמר רב חנן למרב, שלוש כיתות שהמלאכי השרת אומרות שירה בכל יום, אחת עומד קדוש, ואחת עומד קדוש, ואחת עומד קדוש, השם צבאות. הגמרא מקשה על זה, שאין כת אחת אומרת את כל הקדושה, מיטיבי, חייבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יותר מהנחי השרת, בישראל אומרים שירה בכל שעה, ומהנחי השרת אינו אומרים שירה לפעם אחת ביום, ואמרו לי פעם אחת בשבת, ואמרו לי שאומרים פעם אחת בחודש, ואמרו לי פעם אחת בשנה, ואמרו לי פעם אחת בשבוע, בשבע שנים, ואמרו לי פעם אחת ביובל, ב-50 שנה, ואמרו לי שאומרים פעם אחת בעולם, כלומר בכל משך קיומו של המלאך. וישראל, כאשר הם יחדים את שם השם בקריאת שמע, הם מזכירים את השם אחר שתי תיבות שנאמר, שמע ישראל השם וכולי, מלאכי השרת, כשהם מקדישים את השם, הם מזכירים את השם, אלא לאחר שלוש תיבות, כי נכין קדוש, 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 השם צבאות. והם מלאכי השרת אומרים שירה למעלה, עד שאמרו ישראל למטה שנאמר, ברן יחד כוכבי בוקר, והדבר הרירו כל בני עולים. בכל מקרה, הברייתא אומרת, שאין מלאכי השרת מזכירים את שם השם, אלא לאחר שלוש תיבות. לכאורה זה סתירה למה שאמר חננאל, שאמר שהכת השלישית אומר, קדוש השם צבאות. אז לכאורה, מזכירים, הכת השלישית לפחות, הם אומרים קדוש אחרי תיבה אחת, הם אומרים השם צבאות אחרי הקדוש אחד. אלא, כלומר, לכאורה, מובן מהברייתא, שהמלאכים אומרים ביחד קדוש 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 השם צבאות, אלא אחת אומרת קדוש ואחת אומרת קדוש קדוש ואחת אומרת קדוש 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 השם צבאות. כלומר, כת אחת אומרת רק קדוש, השנייה אומרת קדוש קדוש, והשלישית אומרת קדוש 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 השם צבאות. שתי הקדוש הראשונות לא מזכיר בכלל את השם, כת השלישית מזכיר את השם אחרי שלוש תיבות, כמו שמפורש בברייתא. אומרת גמרא, איך הברייתא אומרת שמלאכי השרת לא מזכירים את שם השם אלא לאחר שלוש תיבות, והאיכא ברוך, נאמר ברוך כבוד השם ממקומו. מלאכי השרת מזכירים את השם כבר לאחר שתי מילים, ברוך, כמו שנאמר, ברוך כבוד, אחרי ברוך כבוד אומרים שם השם. אומרת גמרא, ברוך אופנים הוא דאמרי ליה, רק האופנים שמדרגתם, האופנים, אופנים זה סוג המלאכים שמדרגתם גבוהה יותר, הם אומרים ברוך כבוד השם, מזכיר את השם לאחר שתי תיבות. אופנים זה לא המלאך שדיברנו לפני כן, ויבא איתמה, כי הם דייטאי ורשות הייתי. אפשר להגיד שלעולם כל המלאכים אפילו חיות והאופנים, חייבים לומר שלוש תיבות לפני שהזכירו את השם. אלא כאן, מכם שהתנר כבר רשות למלאכים להזכיר את השם אחרי שאמרו שלוש תיבות, אז כבר הרשות נתונה להם כשממשיכים לשבח ונאמר ברוך כבוד השם מקומו, אז כבר לא צריכים לומר דווקא אחרי שלוש תיבות. אחרי שכבר ניתנה להם רשות אחרי שלוש תיבות, יכולים להגיד את זה גם אחרי שניים. הגענו לדף צדי ב' עמוד א', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.